אורות התורה פרק ט' סעיף ג', אמרנו שהרב בסעיף שלנו נותן תוכנית לימוד לתלמידי חכמים שמצד אחד תורתם אומנותם אבל הם לא גאונים, אבל יש להם שאיפות גדולות. תלמידי חכמים שתורתם אומנותם צריכים להשתדל שתהיה דרכם נכונה לפניהם. כלומר, זה סעיף של ראש הישיבה, שטוב לעשות תוכניות. מטרתם צריכה שתהיה ברורה להם. כן, צריך שיהיה להם בהירות מה הם רוצים. אדם נכנס ורוצה ללמוד את התורה, רוצה שתורתו תהיה אומנותו. ויש כל כך הרבה אופציות, זה מים שאין להם סוף. מים שאין להם סוף אפשר לטבוע, אז אתה צריך בתוך האינסוף הזה של התורה לקבוע לעצמך מטרות ברורות יותר. למה? כדי שיהיה רוחם אמיץ. כלומר, מצד הנשמה לא צריך לקבוע תוכניות. מצד הנשמה אין אדם לומד אלא איפה שליבו חפץ, איפה שבאמת הנשמה מושכת אותו. ויש באמת צד כזה שהאדם צריך גם לא להיות איש תוכניות, להגיד לעצמו אני מאמין שהתורה זה משהו פנימי, אני מאמין שהאישיות שלי היא משהו פנימי והפנימי שלי יימשך לפנימי של התורה. יש צד כזה. אבל כדי שרוחם יהיה אמיץ, זאת אומרת, כדי שהם לא, כי בסופו של דבר הפנים זה דורש איזשהו עולם פנימי ולהיות שייך כל הזמן לעולם הפנימי, וצריך איזה מציאות מאוד תאורה כדי להיות כל הזמן בעולם הפנימי הזה, ואין את הדבר הזה כן, האדם לא יכול רק לסמוך על הדבר הזה, על הקשר הפנימי הזה שאנחנו מדברים עליו. אז לכן צריכים לבנות אומץ, זאת אומרת שהשאיפות הרוחניות שלהם הם יהיו ערניות, יהיו ברורות, יהיו בעלות חוזק שאי אפשר להזיז אותם. כן, רוח אמיץ, הכוונה רוח שאי אפשר להזיז אותו, שהאדם אומר לא, יש לי אתגר ואני צריך לעשות את האתגר הזו. וגם הם צריכים להיות דעתם שוקטה, נוחה ומיושבת. כלומר, כשהאדם נכנס לתורה, אז היינו יכולים לבוא ולהגיד שצריך ללמוד תורה מתוך סערה פנימית, מתוך זה שהאדם כל הזמן הוא בחיפוש ובסערה. הוא אומר, לא, זה לא ככה. שמעת בית צילותה. כלומר, צריך דווקא בלימוד תורה, צריך שהאדם יהיה פנוי, שהאדם כשהוא לומד לא כל הזמן יחשוב ומה הסוגיה הבאה, ומה הסוגיה הבאה, ומה הסוגיה הבאה. האדם צריך להיות במצב כזה של מנוחה, של שקט, במצב שהוא לא בריצה ואפילו לא בעמידה, אלא הוא יושב, כן, נוחה ומיושבת. כן, דעתם שוקטה. כן, שוקטה זה הכוונה רגוע, נוחה ומיושבת. שהאדם אומר, אני מה שאני עושה עכשיו זה מה שאני צריך לעשות. הוא לא כל הזמן נמצא בהתלבטויות, הוא לא כל הזמן נמצא בדבר הזה שהוא אומר מה אני אלמד הלאה, אלא שהוא יוכל מצד אחד שיהיה לו אתגר מאוד ברור, זה רוחם אמיץ, ומצד שני שהם נינוחים מאוד. אמנם, כאילו אומר הרב, היינו יכולים לבוא ולהגיד איך האדם ישיג את דעתם שוחקה בנוחה ומיושבת, ואיך הוא ישיג את הרוח האמיץ. ילמד טוב משנה במסכת אבות שכתוב בה, לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להיבטל להיבטל ממנה. כלומר, וזה בסופו של דבר יגרום לאדם את ה... את זה שהוא גם לא יהיה לחוץ. כלומר, הרב מדבר כאן על, על אדם שיש לו שאיפות גדולות, כמו שאמרנו, שתורתו אומנותו. ושהאדם הזה, הוא כל הזמן אומר, אני רוצה להיות תלמיד חכם. והאדם הזה אומר, אני רוצה לדעת את כל התורה כולה. אני, כן, התורה היא אינסוף מצד אחד, אבל זה לא, אל ת... כן, אל תמרח אותי בזה שהתורה אינסוף, אני רוצה לדעת את כל התורה כולה. אז, ולכן האדם הזה מחפש לעצמו, תן לי תוכנית שאני נכנס אליה, כן, אני נכנס ל... איך קוראים? כמו בבית חרושת. פס ייצור, אתה נכנס לפס ייצור, נכנס בזמן מסוים, ובסוף יוצא, תמיד חכם שתורה אותו אומנותו, תן לי את הדבר הזה. כן, אז זה אומר הרב, מבחינת האמת צריך להגיד לבן אדם, תפסיק מלבל את המוח. לא עליך מלאכה לגמור, ולא אתה מלכורי לבטל ימינה. אתה תהיה עסוק במה שאתה לומד היום, תלמד מה שאתה לומד היום, כן? אז אתה מצד אחד צריך להיות מודע לדבר הזה שצריך להיות רוחך אמיצה, מצד שני, אתה אל תדבר על גדולות כאלה שאתה גומר את כל התורה כולה. אמנם גדול הוא מאוד אותו הכלל הנשגב, שלא עליך המלאכה לגמור ולא אתה מלכונים להיבטל ממנה. ואם כן, אם כאילו האדם היה יכול לאמץ אל ליבו את המשנה הזאת, ואם כן, אין כל כך צורך על דבר ציור של התחזקות לעבודת התורה בעניין הקפת כלל ידיעותיה. כן, היא כאילו, אתה אחרי שאתה לומד את המשנה הזאת, אז אתה לא אחראי על כל התורה. אתה אחראי על מה שאתה לומד היום, כן? זה לגמור את התורה זה לא אחריות שלך. אחריות שלך זה לא להיות בן חורין, כן? אלא להיות... עבד לתורה, כן, משועבד לתורה, זה הדבר העיקרי. ואתה לא צריך לחשוב על זה ש... אבל מה עם עוד נושאים, ומה עם זה שאני לא אגמור את כל התורה כולה? לרב, אכן זה, כלומר, המשנה הזאת למה היא נועדה, זה משמש ליתן מנוחה ללב, למה אני אעסוק בכל עניין ועניין, ברוח בטוח ושוקט, שלא יתודהו עניין אחר. כלומר, המשנה הזאת, בא לתת לבן אדם את ה... את הדרך, איך מבחינת ההרגשה האדם צריך כשהוא עוסק במשהו להיות במצב כזה שהוא אומר עכשיו זה העבודה של היום שלי, כמו שכתוב הרבה פעמים, היום לעשותם, אתה צריך להסתכל על, 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 על מה שאתה היום מתעסק, ואתה לא צריך לחשוב כן, מה העניין של המחר, זה הסיבה אחת, זה המטרה האחת של המשנה הזאת. או שלמה חז"ל אמרו, התבטאו בדבר הזה, לא עליך המלאכה לגמור ולא אתם מלכורים להיבטל ממנה. כלומר, הרב משהו רוצה להגיד, שיבוא מישהו וישלוף את הסעיף שאני אומר להגיד, אומר הרב, שיש דרך לגמור את כל התורה כולה, יבוא ויגיד לי, כבוד הרב, למה אתה נותן הצעות כאלה? הרי יש משנה במסכת אבות, שאומרת לא עליך המלאכה לגמור ממנה אתה בן חורין לבטל ממנה. זאת אומרת הרב לא, המשנה הזאת נועדה לתת קודם כל את, ה, את המצב, את הליווי הרגשי שבן אדם במה שהוא עוסק יהיה עסוק במנוחה. או מה שאומר מה שהמשנה הזאת באה להגיד הודעה הכללית של גמר הידיעה הבלתי אפשרית ולמצוא רצון בעבודתו הפרטית. כלומר, שברמה המהותית באמת התורה היא אינסוף. ואם האדם היה אומר לעצמו, אני באמת רוצה לקבל את כל התורה שנאמרה, בכל הרובדים שלה, בצורה של פשט, רמז, דרש וסוד, בצורה כזאת שאני נכנס לכל הפרטים או משהו כזה, אז באה המשנה הזאת ואומרת לו, יודע, אל תדאג, כן, אל תהיה בדאגה הזאת של מה הידיעה, למה? כי זה אף אחד לא יכול. אפילו גדולי הגדולים, הם לא גמרו את התורה. כן, אפילו גדולי הגדולים, לא גמרו את התורה. ואז צריך בעצם להגיד, המשנה הזאת באה ואומרת לך, מה שאתה תעשה בתורה, זה האות שלך, זה הרצון שלך. כן, זה העבודה הפרטית, כן, כי אם האדם דואג כל הזמן לגמור את הידיעה הבלתי אפשרית, אז הוא לא יהיה שמח בחלקו, הוא לא יתענג על חלקו, והוא לא ימצא רצון בעבודתו הפרטית. אז לכן המשנה כתובה בצורה כזאת, שהיא באה להגיד לך את הדבר הזה, אל תחשוב שאי פעם תוכל לגמור את כל התורה לגמור. לא לך לך לגמור. לגמור את התורה זה ביחד, כלל ישראל. אתה באופן אישי, לא עליך מלך לגמור. כן, אתה באופן פרטי, יש לך רק אות אחת בתורה. כן, כמו שדיברנו כבר כמה פעמים, באורות התורה, שלכל אחד ואחד יש את החלק שלו בתורה. אז זה המשנה הזאת באה להגיד, לא עליך מלך לגמור, אבל יש לך את החלק שלך, ואין אתם יכולים לבטל ממנה. זה הקוד שבה המשנה אומרת. אבל המשנה לא מתנגדת למה שאני הולך לעשות, כן לתת איזושהי תוכנית, של להקיף את כל התורה באיזושהי רמה, אפילו לא ברמה של כל הפשט, אלא ברמה של ידיעת הכללים של הפשט, הילדים, ברמה מאוד, זה מה שאומר, אבל מכל מקום צריך לסלול לעצמו דרך כזו, שתהיה ההפקה, ההקפה הכללית מושקפת לו. כלומר, האדם כן צריך לבנות לעצמו איזושהי תוכנית, שהיא תביא אותו למצב הזה, שכל חלק בתורה יעניין אותו, ושהוא בסופו של דבר בכל נושא ונושא בתורה, כשידברו איתו, יהיה לו את הבסיס, יהיה לו את העניין, כן? שלא יהיה איזשהו דבר שיבוא ויגיד, זה לא החלק שלי, שאדם לא יבוא ויגיד לעצמו, אני, הנה שלי בתורה זה מסכת חגיגה, כן? דברים אחרים, מה שנוגע לך רגע, אני שם אוזני כפר כסת. שאר המסכתות אני לא מעניין אותי, או דבר כזה. אז אומר הרב לא, יש חשיבות, כן, שתהיה הקפה, אני כבר נותן הסברה, למה הרב אומר כאן שיש חשיבות שתהיה הקפה כללית משקפת לו. אז זה גם מצד השייכות שלו לכל התורה, וגם כנראה הרב סובר, כן, שיש דבר שנותן לך יכולת להבין את התורה מתוך זה שאתה מתעמק באופן מקומי. אבל יש צד כזה שאם אתה לא רואה את התורה בכללותה ואתה לא מקיף את כל התורה, אז כל חלק וחלק מהתורה שאתה לומד הוא קצת פגום. אתה אין לך יכולת ללמוד תורה מאוזנת, תורה עם אור מאוזן ושהוא בנוי באמת בצורה נכונה, אם אתה לא יודע את כל התורה בהקפה הכללית, בהשקפה כללית כזאת. אז אומר הרב, זה כן צריך לסלול איזושהי דרך שתהיה הקפה כללית משקפת לו. אז אומר הרב, זה נכון לגבי לימודי מה התורה אומרת, תרי"ג מצוות ופרטיהם ואיך מקיימים את תרי"ג מצוות. וגם בדעות, גם בדעות, כלומר גם לגבי השאלה הזאת, מה לא, עכשיו הוא מפרט, שתהיה הקפה כללית משקפת, לא, ואז הוא מפרט באיזה תחומים. הידיעה הכללית המשקפת, לא, זה גם בתחום של הדעות, כלומר, גם בתחום של פה הוא מתכוון דעות, לא כמו מה שהרמב"ם אומר, דעות הכוונה מידות, אלא הכוונה באמונות הבסיסיות, שאתה יודע את עיקרי אמונת ישראל ואת היסודות של הדעות, שאתה מכיר את כל הדעות הבסיסיות שהאדם מישראל צריך לדעת, גם בדעות צריך שתפורה לו תכלית ומגמת חפצו בעבודה תלמודו, וגם בצד המעשי, כלומר גם במה שהתורה מורה, הוראות מעשיות, צריך שישאף להיות מקיף וכולל את הסיכום הכללי של הלימוד המעשי של כל התורה המעשית כפי אפשרי לו. כן, ככה אומר הרב, שכן, האדם צריך לבנות לעצמו איזושהי תוכנית, שבסופו של דבר האדם, כן, יש לו השקפה כללית על כל התורה כולה. מה שהורגל, עכשיו הרב מחדש משהו שכבר לפני הרב חידשו את זה. כבר בשולחן ערוך הרב, בעל התניא, בהלכות תלמוד תורה שלו, כתב את הדבר הזה, שיש מצוות ידיעת התורה, ומצוות ידיעת התורה כוללת את הדבר הזה שאתה צריך לדעת את כל התורה ברמה מסוימת, ואחרי יש לך מצווה ואת הידיעת התורה הכללית, השולחן ערוך הרב חידש שאפילו יש שם דין שאם אתה שוכח משהו אחד ממשנתך אז אתה מבטל תורה, אתה, כן, אתה עובר עליו כזה, ובעצם יש תביעה מהבן אדם באיזושהי רמה לדעת את כל התורה המעשית, כן, לא ברמה של עיון, ואחר אני יש רמה עוד יותר גבוהה של לדעת את כל הסוגיות בעיון, ולפי שולחן ערוך הרב יש לזה גם נפקא מינה, מתי אתה צריך ללמוד רק תורה, ומתי אתה נהיה איש תורה בעבודה. כלומר, השולחן ערוך הרב טוען שהשלב הראשון הזה שאתה עוד לא יודע, לא כבשת את כל הידיעה המקפת של התורה, הוא גם יוצר איזושהי נפקא מינה הלכתית. אנחנו לא ניכנס בחידוש הזה של שולחן ערוך הרב, אבל אני נראה לי שהרב, כמו שהוא ראה את השולחן ערוך הרב, שהשולחן ערוך הרב חידש את הדבר הזה, אז הרב אומר פה את הסעיף בסגנון שלו. מה שהורגל לומר שאין קץ לתורה ביחס לעניינים המעשיים שבה, כן, מה שאנחנו רגילים לומר שהתורה היא אין סוף ואי אפשר לדעת את כל התורה כולה, ואפילו בדברים המעשיים שבה, אומר הרב, זה הכוונה לדעת את כל התורה בדברים המעשיים, ולדעת איך בכל נושא ונושא אתה יודע את כל המקרים השונים, ומה קורה אם זה חל ככה, ומה קורה אם יהיה זה, ואיך תגיב למקרים חדשים שיהיו, זה באמת אתה לא יכול לדעת. הוא נאמר רק על פי תנאים מיוחדים. כלומר, זה רק לדעת את הצד המעשי, ושאתה יודע אותו בצורה מפורטת, בצורה כזאת שאתה יודע, כן, גם להגיד דברים. הרב לא מפרט פה מה זה הכללי ומה זה, מה זה הפרטי, מה נקרא הקפה הכללית ומה נקרא פרטית, אבל הרב אומר את העיקרון שיש תנאים מיוחדים ויש את השורשים של הדברים, את השורשים של הדברים, את העקרונות הבסיסיים צריך לדעת. יש מצב כזה שאדם ידע את כל התורה כולה, את היישום של של הפרטים האלה. נאמר, זה הבדל בין חוכמה לבינה. חוכמה זה הידיעות העקרוניות, הכלליות. בינה זה לדעת להוציא מהדעות הכלליות, כן, את פרטי הפרטים, להבין דבר מתוך דבר. אז להיות בבחינה הזאת של להבין דבר מתוך דבר, זה אתה לא יכול בכל התורה כולה להיות. אלא אתה צריך בכל נושא ונושא, עוד פעם, וגם אחרי שאתה מבין דבר מתוך דבר, הרי יהיו עוד תנאים, ויהיו עוד מקרים חדשים, זה שאתה לא הצלחת לחסות בלימוד הבסיסי הזה, זה אינסוף. זה אינסוף. אבל זה מה שהוא אומר, הוא נאמר רק על פי תנאים מיוחדים. אבל באמת אפשר לו לאדם שילך בדרך ישרה לכלול הקפה ברורה מכל הצד המעשי שבתורה. זה משימה אפשרית, זה תוכנית אפשרית. הגדולים, כן, אנשים שיש להם מוח גדול, מויכין דגדלות, כמו שדיברנו אתמול, אינם צריכים על זה ביורים. כן, הם, אין להם, לא צריכים לתת להם עצה. זה בין אם הם יחליטו ללמוד את זה בדרך הגמרא, דרך ירצו ללמוד דרך הרמב״ם, כל דרך שהם ילכו, הם יצליחו לעשות את הדבר הזה. אמנם הבינוניים חייבים לעזר. חייבים לעזר, זאת אומרת, הוא בעצם כאן אומר, לפעמים אתה רואה ראשונים שעשו מפעל, והמפעל הוא נועד בעיקר לעזור לבינוניים. עוד מעט הוא ידבר על, על, על מה שהוא מציע, ללמוד את כל השס עם הריף, כן? כלומר, לא ללמוד את הגמרא, ללמוד את הריף. אז הוא אומר, למה הריף טרח כל כך? אולי הרב אומר את זה גם על עצמו. למה אני כתבתי הלכה ברורה כאילו? וזה, כי זה לעזור לבינוניים, לעזור לבינוניים, לעבור על כל התורה בהיקף הכללי שלו. כן, זה מה שהוא אומר, אמנם הבינוניים חייבים לעזר באנשים הגדולים שהם עושים, שהם כותבים כל מיני חיבורים כדי לעזור לבינוניים לעמוד באתגר הזה של הקפת כל התורה כולה. אז כל דור יש את הכלי עזר שלו. כן, כשהרב זאבין התחיל לכתוב את האנציקלופדיה התלמודית, כן, רואה את זה מפעל, אז הוא אמר, אני נמצא, אנחנו כבר בדורות אחרונים, וכבר הספרייה היא כל כך ענקית כזאת, וכל דבר ודבר שאתה רוצה ללמוד אותו, זה כבר אין סוף. זה, אז אני רוצה לסכם את זה בצורה קצרה ועניינית, בתרכיזית, את כל מה שנאמר בנושא הזה והזה, בזה הצילופדיה שכתובה בצורה של ערכים. טוב, אחרי כן, אחרי שהרב זמי נפטר, תלמידי החכמים לא כל כך התאפקו שם והתחילו לכתוב ערכים מפורטים מאוד, כן, ולא היה להם את חוכמת הקיצור והתמצות שזה, וזה מפתה מאוד, כן, זה. עכשיו, אחרי שיש לך אנציקלופדיה תלמודית וזה, אז באים אחרי כן עם מטיבתא, עושים לך עוד יותר רחבות. וזה, זה ככה זה הולך, זה תנועות של הרחבות וכינוסים יעשו אז קיצור למטיבתא. ואחרי כן הרחבה לקיצור, וקיצור לקיצור, קיצור, זה לא נגמר הדבר הזה, אבל זה ככה זה הסדר, שככה ככה התורה כל פעם מקבל את זה, וזה הכלי עזר השונים שהרב מדבר עליהם. אז הרב אומר, זה כבר התחיל מהראשונים, הריף כבר עשה את זה על התלמוד, כן, אז אומר הרב, אבל אני, אז מה שאני מציע, אומר הרב, זה ככה. קודם כל צריך להיכנס לישיבה קטנה או לישיבה גבוהה, תלוי כמה אדם רציני וכם באיזה תרבות הוא נמצא וכמה באמת המוח שלו הוא בנוי לקלוט תורה, אבל צריך קודם כל כמה שנים או שנה, תלוי לפי היכולות של הבן אדם, אחרי שיבואו לאותה עמידה של הבנה טובה בעומקה של הלכה. כלומר צריך שלב ראשון להרגיל את הבן אדם שהוא ידע צורתא דשמיא, שהוא ידע לקחת סוגיה בגמרא ו ידיעה צורתא דשמיא על דרך ישר ונכון, כן, שזה שהוא יודע את צורת הלימוד, וזה אי אפשר להגיע בלי שאתה משמש מישהו שהוא מלמד אותך איך לעשות את הדבר הזה על ידי שימוש תלמידי חכמים בבני אגודה, עד שהוא יגיע לרמה הזאת שידע לעיין בכל סוגיה כראוי, וידע גם כן להקשות ולתרץ על פי דרכה של תורה במשא ומתן של ההלכה. כלומר צריך א' ב' להגיע לאיזושהי רמה, בכל אחד ואחד כנראה הרמה שלו היא אחרת, אבל צריך שכל אחד ימצא את הרמה שלו ביכולת שלו להגיע לזה שהוא יודע ללמוד צורתא דשמיא, שיש לו את היכולת להיכנס לסוגיה, לבנות אותה, לדעת את החלקים השונים של הסוגיה, לדעת את המסקנה, מה ההתחלה של הסוגיה, מה קושייה, מה תירוץ, מה ראיה, מה, איך נפסקת הסוגיה, ואם הסוגיה הזאת היא להקשות מסוגיה אחת לסוגיה אחרת, זה בדרך של קושייה ותירוץ על פי משא ומתן של הלכה, זה צריך להיות הרמה הראשונה. כן, של להביא את הבן אדם לרמה הזאת שהוא יודע צורתא דשמיא. ובלי הבסיס הזה, אומר הרב, קשה להמשיך הלאה, כי אם הוא ילמד סתם, אם הוא ילמד ריף בלי לדעת צורתא דשמיא, אז אין לו, אז גם הריף לא ייקלט לו, כי הוא אין לו את הדוגמה של 50 סוגיות שהוא למד אותן בצורה של צורתא דשמיא. הוא צריך כאילו לדעת באופן בסיסי מבנה של סוגיה, ואז אחרי כן כשהוא יתחיל ללמוד את הריף עם הגמרא, אז זה יכול לתת לו, זה יכול לבוא על בסיס איזשהו שדה חרושה, על בסיס איזה משהו, כן? ואז אומר הרב צריך שתהיה ראשית השתדלותו להקיף בתחילה את כל הלכות הריף כפשוטן בפגיעות הגונה. כלומר, להתחיל לעבור מסכתות לא בדף יומי, להתחיל לעבור מסכתות דרך הריף, זה הרבה יותר מהר, זה אולי חמישית זמן, עשירית זמן, לעבור על מסכת עם הריף, כן? זה נקל מאוד להשיג על ידי קביעות מתונה. העבודה הזאת היא נעימה מאוד מצד עצמה, כן, היא נעימה מאוד, זאת אומרת, זה לא המלחמה שיש כשאתה נכנס לסוגיה והשאלות והתשובות וזה. זה, להביא באמת את הדברים שיש בהם את המסקנה שלהם, את המקרה ואת המסקנה. ומצד הציור המענג הקרוב לתכלית, כן, זה גם מה שזה נעים, זה בגלל שהאדם רואה איך הוא מגיע להישגים בזמן מהיר, מגיע לבוכתה של הישגים, כן, מגיע לסלמלה של הישגים. זה מה שאומר, מצד הציור המענג הקרוב לתכלית, של ההקפה הכללית, לדעת את הסיכום הכללי של כל ההלכות. אבל אומר הרב, למה אני מציע לך דווקא ריף? למה לא ללמוד שולחן ערוך? למה לא ללמוד חיי אדם? למה לא ללמוד קיצור שולחן ערוך? קיצור חיי אדם? למה לא ללמוד זהו, פניני ההלכה? או משהו כזה. אומר הרב, כי הסגולה של התורה היא נמצאת בתורה שבעל פה. מהי התורה שבעל פה? איפה כל התורה שבעל פה? זה תלמוד בבלי, תלמוד בבלי זה הבסיס. ששם הגנוז כל התורה שבעל פה. כל הנגלה וכל הנסתר וכל הרמוזים וכל הדרשות, הכל גנוז בתורה בתלמוד בבלי. גם בזוהר, גם במקובלים, גם הארי הקדוש. כשהם אומרים הרבה הרבה תורות, בסופו של דבר הם אומרים, וזה הכוונה במה שכתוב בגמרא, כך וכך וכך וכך. וזה הכוונה במה שכתוב בזה. אז נכון, יש צד כזה שהמקובלים, התלמוד בבלי שלהם זה קצת הזוהר, וזה לא רק התלמוד בבלי ממש, אבל גם הם, בסופו של דבר, שולחים אותנו לתלמוד בבלי. אז תלמוד בבלי, שם יש את הסייעתא דשמיא, שם נמצאת כל התורה שבעל פה בכלל אותה.
זה גם בסגנון של ירושלמי, לא? כי הוא זה שהריף עצמו, מה שהרב אמר, זה שבצורה נעימה, שזה בלי מלחמה, זה כי הוא ממש דומה לירושלמי, לא הסגנון. שזה מקרדים ולא סברות...
למה טוב עם ירושלמי? כי הירושלמי יש בו פחות...
ככה ירושלמי בנוי, לא? שהוא יותר בנוי, פחות מסר מתן ארוך כאילו.
כן, טוב, זה אתה מוסיף, כן, יכול להיות. בכל אופן, הוא אומר, הדבר הזה זה למה אני מציע ריף, כי לפי הקירוב היותר גדול למקורם בשס באופן כולל, שרק על ידי קיבוץ כל הפרטים, כאן הוא מסביר למה יש חשיבות כאילו... לעשות את העבודה הכוללנית הזאת ולראות את הכל כזה בקיצור ומלמעלה כזה, כשרק על ידי קיבוץ כל הפרטים התייצב נגד עיניו היופי הגדול של הבניין המפואר של כל התורה המעשית. אז זה מה שהוא מציע, אחרי שאדם יודע שצורתא דשמיא, תהיה בעניינים בכל התורה שבעל פה, כן, בכל הצד המעשי תהיה בעניינים, ושזה, אתה תרגיש שזה נוגע לך, ושזה, וזה גם, אומר הרב, זה יוצר איזשהו יופי, היופי הוא תלוי בזה שהוא בא מצד כל הצדדים, וכשילך בדרך זה בכל יום תמיד, יחבר עם זה שיעורים להקפה בתורה שבכתב, כלומר, לא מספיק, לעבור על ההלכות למעשה. אתה עברת על הלכה למעשה, אז אתה יודע את התרי"ג מצוות עם הפירוט המעשי שלהם. אבל חסר לך את העושר, את השורשים של איך התרי"ג מצוות כתובים בתורה שבכתב, וחסר לך את האמונה ואת הפגישה עם ההשגחה האלוקית שכתובה בתורה שבכתב, חסר לך את העושר האגדי, כי אתה לומד רק את הריף והריף לא מסכים לך את הדבר הזה. אז אומר הרב, אתה צריך לעשות השלמה על שני החלקים האלה, אתה צריך ללכת בדרך הזאת, אז אתה צריך גם לעשות, לחבר עם זה שיעורים להקפה כללית בתורה שבכתב, כן, וזמנים הגונים מדי יום ביומו לקניין הידיעות של האגדות, המדרשים, ספרי המוסר, המחקר והקבלה בשמירת המדרגות. זאת אומרת, אתה צריך גם את הצד האמוני והרוחני והרעיוני לא להזניח אותו. ו... שמירת המדרגות, אני מבין שכל דבר ודבר אתה צריך לעשות לפי המדרגה שלך. כן, או יש זמנים שאתה יותר צריך ללמוד מוסר, שזה בשלב הראשוני. ויש זמנים שאתה צריך יותר להכניס מדרשים, כן, ואחרי כן אגדות. ויש זמנים שאתה כבר יכול להקדיש זמן למחקר, כן, לראשונים, בזה שחוקרים את יסודות האמונה. ויש מדרגה עוד יותר כבר שאתה יכול גם ללמוד קבלה. זה איך שאני מבין, זה שזה תלוי לפי המקום שאתה נמצא, וגם בכל שלב ושלב, גם כשאתה מגיע לשלבים של קבלה, אתה צריך קצת ללמוד כל הזמן גם מהדברים הקודמים. כאילו שמירת המדרגות, לתת לכל דבר ודבר את המקום שלו לפי מה שמתאים כן, לאדם שלומד. וחוץ מזה, אתה גם צריך, זה טוב מאוד, אתה רוצה תורתך אומנותך, אבל התורה אומנותך, זה אומר שהתורה היא לא נשארת רק בשכל, אלא אתה נהפך להיות אומן בתורה. כלומר, התורה צריכה להפוך להיות חלק מהחיים שלך. זה שהתורה צריכה להיות חלק מהחיים שלך, זה אומר שאתה צריך להפוך את כל התורות לתפילות. כלומר, אתה צריך להפוך את כל התורות לזה, שגם לראות איך זה משפיע על העולם הרגש שלך, על הלב שלך. אז לא דווקא להפוך את זה ממש לתפילות, אבל זה הרעיון, זה מה שהוא אומר. ברווח זמן למחשבה עצמית, למחבל על הזמן למחשבה עצמית, אומר הרב, לא. זה הרווח שאתה בין פרשה לפרשה שם, מהו הרווח הזה? הרווח הוא איך החוכמה של התורה היא תהיה מחוברת אליך, איך אתה תרגיש אותה, כן? להרחבת הרגשות הטובות, להרחבת הטובות, הרגשות הטובות. וכדי שלא תתרגל לזה שהתלמוד המעשי הוא הדובדבן הזה של הריף, המסקנה הזאת של הריף, אתה צריך כל הזמן להישאר קשור לסוגיה כמות שהיא. ומה זה להיות קשור לסוגיה כמות שהיא? אתה צריך כאילו גם חלק מהיום, נניח אתה, לא יודע, הרב לא נותן תרגום, 3 שעות ריף וזה, או ככה, 5 שעות ככה, זה. אבל אומר לך הרב פה בעיקרון, שאתה לא יכול לעזוב את התלמוד בבלי, אתה לא יכול לקבל את התלמוד בבלי רק עם כלי העזר הזה שקוראים לו ריף. אתה צריך להיפגש עם התלמוד בבלי ישר. ומה זה להיפגש עם התלמוד בבלי ישר? בקיאות ועיון. כאילו אתה צריך גם לשמור על הבקיאות בתלמוד בבלי. שיעור קבוע לתלמוד בגרסה מדי יום ביום, אני יודע מה, עמוד יומי, דף יומי, לא יודע משהו כזה.
גרסה זה לימוד?
כן, בקיאות, לגרוס.
לגרוס סתם לקרוא תהילים גילו,
או זה... לא יודע מה זה לקרוא תהילים.
אני אומר כאילו לגרוס...
כשאתה קורא תהילים כאילו אתה לא מבין תהילים? מה אתה מתכוון? אני אומר תהילים, אני גם מבין את התהילים. מה? כוונה לקרוא ולהבין, בטח, מה, אנחנו לא... לא סתם אומרים. כן? אז... שיעור קבוע לתלמוד בגרסה מדי יום ביומו, וגם לפעמים בעיון, וזמנים מפוזרים בבירור עומקה של הלכה והרחבה ופלפול בעניינים מפוזרים, כדי להרחיב את הדעת ולתעמק בעיון שהוא נצרך מאוד לכל דורש תורה. אז בוא נסכם את התוכנית של הרב. התוכנית של הרב היא שלב ראשון לדעת צורך פדש מטה, שלב שני לעשות מתקפה כזאת של לדעת את הידיעה המקפת הזאת דרך הלימוד של הריף, ושהתורה לא תהיה ענייה. אז עוד 4 דברים שאתה צריך לעשות: תורה שבכתב, לימוד האמונה בצורה הרחבה, אמונה, קבלה, מוסר, כל הדבר הזה, ולהישאר אחוז בשס בעיון ובבקיאות. זה התוכנית, זה החלקים שאמר הרב לתוכנית שלו. וכשיסגל לו בקיאות מקפת בהלכות הריף, ממילא תיוולד בקרבו התשוקה לדעת ההלכות על בוריין. זה מה שאני הסברתי, שהעניין להיות, שיש לך את ההיקף הזה, שכל התורה יהיה לך נגיעה בה, זה אומר שכל דבר ודבר אתה רוצה לדעת. אתה לא אומר, לא, אני עכשיו לומד מסכת יבמות, תביא לי משהו שקשור למסכת יבמות, קניתי. אבל אם אתה מביא לי משהו שקשור לנושא אחר, זה לא שלי. אומר הרב, זה לא תלמיד חכם שתורתו אומנותו. תלמיד חכם שתורתו אומנותו, זה אומר שכל דבר שנוגע לתורה, אתה מרגיש שהוא שלך. כן, זה כמו אדם, אני יודע מה, סוחר עתיקות. סוחר עתיקות הוא כל דבר שהוא עתיק זה עניינו, כן? אז הוא צריך כאילו, אז אותו דבר גם כאן, התורה שלנו היא סוחר עתיקות, כן? צריכה להיות כמו סוחר עתיקות, שכל דבר ודבר היא, אתה מרגיש את זה. אז אומר הרב, על ידי זה שאתה עשית את ההקפה הזאת עם הריב, זה נתן לך את התשוקה שכל דבר אתה מרגיש שהוא גם חלק, הוא נוגע אליך, כן? ממילא תיוולד בקרבו התשוקה לדעת הלכות על בוריין. ואז הוא ירבה לעסוק בתלמוד, בבבלי, בירושלמי, בתוספתות וכל דברי חז"ל, מתוך הכרה פנימית בלחיצות ההרחבה והביאור. כלומר, יש הבדל בין, כדי שאדם יהיה לו את, את היכולת 120 שנה, שיהיה תורתו אומנותו, הוא צריך להיות שייך בבסיס. ליופי הזה של השייכות בכל נושא בנושא, ואז זה מביא לבן אדם את החשק הזה להרחיב בלי סוף, כן, מתוך הכרה פנימית מלחיצות הרחבה והביאור. ועיקר העסק יהיה לו תמיד קבוע בגרסה של יסודות ההלכות ועיקרי דברי תורה, עד שהשכלול של הידיעה בכל המקצועות והפרטים ישלים גם כן את דעתו בכל יתר העניינים מודשים לאדם ויהיו נהנים ממנו יצא ותושייה. כלומר, הוא כבר עכשיו מתחיל לדבר על היחס בין התורה לבין החול, בין התורה לבין חוכמת החיים, לבין התורה לבין המדעים, המדעים של החול. אז הוא אומר, ברגע שהאדם הוא כזה, והוא כבר הצליח להיות ברמה הזאת של תורתו אומנותו, אז הדעת שלו היא תהיה דעת עשירה כזאת, שהוא יבין בחיים ויהיו נהנים ממנו יצא ותושייה, וגם כשילך באופן כזה יוכל לקבוע לו זמנים גם כן לרכישת החוכמות והידיעות המועילות לאדם בעולם, המרחיבות את חוק דעתו ונותנות לו אומץ לצורכי החיים, יהיה מקובל על דעת הבריות ומוצא חן בעיני אלוקים ואדם. אז התוכנית הזאת היא, אני חושב, הייתי נותן את הסעיף הזה, כל מי שרוצה, לא יודע למי לתת את התוכנית הזאת. לא, אני אומר, יכול להיות שכל מי שרוצה ללכת ללמוד איזשהו מקצוע חול, אז אני אגיד לו, לפני שאתה הולך ללמוד מקצוע חול שנתיים, תעבור על כל הריף ותעשה את התוכנית הזאת של מרן הרב. מה?
מכל
ללמוד
רבנות.
כן, נכון, מכל ללמוד רבנות, אתה צודק. זה שכולם הולכים לומדים רבנות, נראה לי זה סתם, לא לעניין, זה סתם, אני לא הייתי עושה ככה, הייתי עושה יותר. מה? לא, להגיע לזה שאתה אחרי כן כל החיים תרצה להמשיך ללמוד את התלמוד בהרחבה, וזה כאילו ה... שהאיכות שלך כאילו בצורה הזאת, היא הופכת אותך לאחד שיש לו את החשק הזה להרחיב וללמוד. וככה אני הייתי אומר, צריך לדבר עם רב זלמן. אולי שבאמת לא כולם הולכים שלב ב' לתוכנית רבנות, אלא מי שרוצה לצאת לחיים, ואנחנו רוצים שיהיה תורתו אומנותו, שיעשה את מה שהרב אומר פה. נניח אנחנו אומרים צריך שנתיים, שלוש, ארבע, לידיעת צורתא דשמטא נניח, ובשביל להיפגש עם התלמוד. אחרי כן, מי שבאמת רוצה ללמוד עוד 10 שנים, ימשיך במזימות של הישיבה, אבל מי שרוצה זה, אז יכול להיות שהדרך להתחברות היותר נכונה לתורה, זה הדרך של מה שהרב מציע פה, ולא, אני יודע מה, ללמוד, זה צריך לי לחשוב על זה. תשאלו פעם את ראש הישיבה, מה ראש הישיבה אומר על אורות התורה פרק תצעיף ג' מה זה רלוונטי לנו? איך אנחנו יכולים לתרגם את זה למעשה? אז מה הוא אמר?
הוא אמר, זה מתאים
לאנשים
כמו
הרב קוק,
ככה אני זוכר.
כן? אבל זה לא נראה מהסעיף ככה, זה נראה מהסעיף שהוא אומר שזה לא מתאים לרב קוק, זה הבינוניים. הגדולים לא צריכים את הסעיף הזה, הוא אומר. זה... לא?
למה זה גדולים?
טוב, לא יודע. Thank you.